שלום לכם, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? כאן אסנת רותם גבאי בפרק 24 בפודקאסט מה שלא לימדו אותנו בבית ספר. אז ברוכים הבאים לפרק 24, והיום אני רוצה לדבר איתכם על קודיפנדנסי. קודיפנדנט, הרבה מכם שמעו את זה כבר בפרקים קודמים. אני בעצם מדברת על התוכן הזה של תלות הדדית, ואני רוצה לתת לכם קצת הרחבה על התוכן הזה, כי אני שומעת הרבה מונחים ושימוש במונח הזה בצורה לפעמים לא מדויקת. למשל, אחת השאלות שקיבלתי מכמה אנשים זה, עם קודיפנדנסי, זה בעצם ההפך מנרקסיזם. אז זהו, שזה לא מדויק. כי גם קודיפנדנסי, שזה בעצם צורת, זה מנגנון הישרדות, שהוא קשור ל, אם אתם זוכרים, fight, flight, freeze ופון. פון זה הריצוי וההתרפסות, הריצוי, להקטין את עצמי ולשרת בצורה כנועה, זה מנגנון הישרדות. והקודיפנדנט יש לו את המנגנון ההישרדות הזה, והנרקסיסט יש לו מנגנון הישרדות שבא גם כן מהחבורה הזאת, אבל אצלו זה fight. fight וflight, זאת אומרת הוא נאבק, הוא תוקפני, הוא שתלטן, הוא מפעיל את המנגנוני שליטה, גם אם הם מניפולטיביים, זה עדיין עניין שהוא חותר כל הזמן לשליטה, ולהיאבק במציאות. זה לא אומר שאנשים אחרים שהם לא נרקסיסטים לא משתמשים בflight ובfight, זה קורה לכולנו ואנחנו כולנו משתמשים בהכל. העניין הוא שגם קודיפנדנסי וגם נרקסיזם, שניהם בעצם באים מפוסט טראומה. ובמובן מסוים, כולנו נמצאים במצב של פוסט-טראומה ברמה זו או אחרת. כל החברה שאנחנו חיים בה נמצאים בפוסט-טראומה ברמה זו או אחרת, ואני אסביר למה אני מתכוונת. גם אנשים שהם מרצים ונחשבים, אנחנו קוראים להם, הוא בן אדם מאוד טוב, הוא ממש נוח, הוא לא רב עם אף אחד, הוא נשמה טובה, תמיד אם תבקש ממנו, הוא בחיים לא יגיד לך לא. מכירים את זה? שאומרים את זה על בן אדם, הוא אף פעם לא יגיד לך לא, הוא תמיד יעשה מה שיבקשו ממנו. בן אדם שנותן את הנשמה ועוד ועוד ביטויים שבעצם מהללים ומשבחים את האופי הנוח של הבן אדם הזה. אבל הבן אדם הזה שמדובר עליו שהוא לא מסוגל להגיד לא, זה בעצם לא תכונה שהיא באה באופן השורשי, מהאותנטיות שלו, מהאני האותנטי. זו בעצם תכונה שהתפתחה מגיל מאוד צעיר, כתגובה למצב טראומטי, קשה, כואב. זה לא צריך להיות טראומה דרמטית. מספיק שהילד מרגיש שההורה שלו מאוד דומיננטי, וביקורתי ושיפוטי, והילד מרגיש שהרצון האישי שלו מתנגש ברצון של ההורה, והוא רוצה להסתדר עם ההורה הזה, הוא יקטין את עצמו, והוא ילמד לרצות ולציית, במיוחד אם יש כוח להורה, שהוא בעצם כוחני, הוא מעניש, כשהילד מפגין את הרצון שלו, אני כבר דיברתי על זה בפרקים קודמים, אם אתם רוצים ככה להעמיק, תיכנסו לפרקים הקודמים של תקופות הילדות, ואיך התפתחנו שם למנגנוני ההישרדות האלה. אז קודיפנדנט זה לא באמת בן אדם ללא רבב, שהוא רק רוצה לעשות טוב לכולם, והוא הכי נשמה טובה, זה לא אומר שאין לו נשמה טובה, אבל, וזה לא אומר שאין לו לב טוב, אבל הוא לא פועל ממקום שמחובר לעני האותנטי, מתוך רצון אמיתי ועמוק של עצמו, אלא הוא ריאקטיבי, הוא תגובתי למה שקורה בחוץ, והוא מתאים את עצמו כדי שלא יחסו עליו. אז אני שוב רוצה להדגיש שהקודיפנדנט הוא לא בעצם הקוטב הנגדי לנרקסיזם, זה לא טוב לעומת רע, כי שניהם בעצם מגלמים את הביטוי הזה של הפוסט טראומה. ולא קודיפנדנט, לא כל קודיפנדנט הוא קורבן של הנרקסיסט. יש גם, לידיעתכם, קודיפנדנט שהם גם מניפולטיביים, והסיבה שקודיפנדנט נעשים מניפולטיביים, זה כי הם לא מחוברים לצרכים שלהם. הם לא שמים גבולות, הם לא אומרים את האמת, הם לא אומרים מה הם באמת רוצים, מה הם באמת צריכים. יש שם פחד כל כך גדול מגיל צעיר, שהצרכים שלנו לא יענו, שאנחנו למדנו להסתיר אותם. למדנו להסתיר את הצרכים ואת הרצונות האמיתיים שלנו, ולמדנו להסתגל למה שהסביבה ציפתה מאיתנו. אבל הצרכים האלה לא נעלמים אם אנחנו מדחיקים אותם או מתעלמים מהם, זה לא אומר שהם ייעלמו ויתפיידו, הם לא ייעלמו, הם נשארים שם, והצרכים האלה מנקרים בנו, וכשקודיפנדנט לא רגיל לבקש את מה שהוא רוצה, כי הוא מפחד שהוא יקבל סירוב או דחייה, הוא מפחד להרגיש את החוויה הזאת, הוא מפחד להרגיז או לאכזב, או לעורר עימות, אז הוא שומר את הצרכים שלו לעצמו, והוא גם לא בקשר איתם. זה לא רק שהוא בעצמו מסתיר את זה מאחרים, אלא הוא גם לפעמים, ברוב הפעמים, הוא גם מסתיר את זה מעצמו. אנחנו כקודיפנדנט יכולים להסתיר את זה מעצמנו, ולא להגיד לעצמנו את האמת, מה אנחנו באמת באמת רוצים. זה גורם להרבה הרבה תסכולים, ולהרבה מרירות. כי אם אנחנו רוצים משהו, ואנחנו מרגישים שהצרכים שלנו לא מספיק חשובים, וזאת אמונה, זה נרטיב, זה סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו מגיל מאוד צעיר, שהצרכים שלנו לא חשובים, באופן לא מודע כמובן, אז אנחנו לא מבקשים את הצרכים שלנו, ואז אנחנו לא שמים גבולות, כשמישהו שם את הצרכים שלו לפנינו, ואנחנו גם רוצים, אבל הצרכים שלו כל כך שם, כל כך דומיננטיים, וכל כך מונחכים על ידי האחר, שהרבה קודיפנדנט מעדיפים להדחיק ולהכחיש את הצרכים האמיתיים, ולא להגיד את האמת, ולא להתאמת. נמנעים מימותים. אז תראו איפה אתם מזהים את עצמכם במקום הזה. וכל התכונות האלה שתיארתי, כל המנגנוני התנהלות האלה, מתוארים על ידי החברה שאנחנו חיים בה, כבן אדם טוב. הבן אדם הזה מקבל קרדיט, שאיזה בן אדם טוב ואיזה בן אדם נוח, והוא מקבל מדליות והכל, אבל הוא, בזמן הזה שהוא משרת את הצרכים של כולם מסביב, והוא נוח לכולם, הוא בעצם פוגע בעצמו, לאורך החיים, לאורך השנים, וזה דבר שיש לו השלכות מאוד קשות, אחת מהן זה פשוט דיכאון, אבל יש גם חרדות, ולצערנו הרב גם יש את כל המחלות האוטואמוניות, זה מחלות שמתפתחות עם השנים, ואנשים מקשרים אותם לזקנה או לגיל, אבל זה פשוט התבשלות ממושכת של צרכים שלא נענו, וצרכים מוכחשים ומודחקים, ולא לחיות את האני האמיתי שלנו, ולא לחיות את הקול האמיתי שלנו, וזה אתגר מאוד גדול. אני רוצה להגיד לכם שגם אם אני מדברת איתכם על זה בבהירות עד כמה שניתן, עדיין כל בן אדם התפתח בו מנגנון הישרדות כזה של פונינג, של ריצוי, ויש לו מנגנון אוטומטי שקשה לו להגיד לא וקשה לו לשים גבולות, גם אם אנחנו יודעים את זה ואנחנו נמצאים כבר בתהליך של ריפוי של זה, זה עדיין מאוד מאוד מאתגר יום יום, זה מאוד מאתגר להתחיל להגיד לאנשים לא ולאכזב ולקבל תגובות מופתעות או מאוכזבות, כועסות, מענישות או מתעלמות או לא משנה מה, כל תגובה שהיא לא אישור כזה, וואו, תודה, כן, תודה, איזה מהממת את, או תודה לך, איזה נשמה אתה. אם אנחנו לא, אנחנו ממש מתמכרים לזה, זאת אומרת, זה חלק מההתמכרות שלנו, זה להיות אלה שנותנים ואומרים להם כל הכבוד, כל הכבוד. ועל זה מדובר בקודיפנדנסי, שזה הקודיפנדנט, אנחנו תלויים בחוץ, זה התלות ההדדית שלנו, אנחנו תלויים בזה שאנשים אחרים יגידו לנו, כל הכבוד, אתה בן אדם טוב. כל הכבוד, תודה שעזרת לי, תודה שהצלת אותי, whatever. וזה דבר שכשנכנסים אליו, ולא שמים לב אפילו שזאת התמכרות, זה ממש, אני יכולה להגיד לכם, שזה דחף נוירוטי, בלתי נשלט, לשרת ולרצות. ואני מדגישה שזה דחף נוירוטי, זאת אומרת, זו לא באמת בחירה חופשית ממקום שקול ונוכח. זה פשוט מין דחף כזה שלא יכול להגיד לא, שצריך לדאוג לכולם, ואתם בטוח מכירים גם בתוככם וגם בני משפחה וחברים, שהם אלה שתמיד, נאמר, אם הם מארחים בבית, אז הם לא יושבים, הם מתרוצצים ובודקים שלאף אחד לא חסר שום דבר, והם דואגים לכל בני המשפחה, שאף אחד לא יישאר לבד בחג, ושלכולם יהיה מה שהם צריכים. אבל הם מזניחים את עצמם. אלה אנשים שאני רואה את זה הרבה פעמים אצל אימהות במשפחות, שהן תבשלנה ארוחות, והם יכינו מטעמים, ויזמינו אורחים והכל, ואתם רואים שהיא לא נחה, לא נרגעת, וגם כשכולם מתיישבים, תמיד קוראים לה, אמא, בואי, אוכלים, בואי תשבי, תאכלי איתנו, היא תמיד או במטבח, או עם המדיח, או עם ההגשה, או בזה, או בזה, תמיד יש איזה משהו, שכמו איזה אכבר במרוץ, שלא יכול להירגע, והם תמיד יגידו, אני רוצה שלכולם יהיה נוח, ואני רוצה שלא יחסר כלום לאף אחד, אבל יש שם איזה מין נוירוטיות, שלא יכולה להרפות, ולהירגע, ולהיות ברגע, ולהגיד, אוקיי, אני לא אחראית על אושר של כולם, אני לא אחראית כל הזמן על כולם, כל אחד יכול לקחת אחריות על עצמו, אבל מכיוון שהדבר הזה התפתח מגיל צעיר, שההורה הלא מודע או ההורה הנרקסיסט יצר אצל הילד התניה שהילד אחראי לזה שההורה או המבוגרים יהיו מרוצים ממנו. הוא אחראי לזה בהתנהגות שלו והוא אחראי לאושר שלהם. כי הרבה פעמים יש את הברכה הזאת שאני לא מסוגלת לברך את הברכה הזאת של נולד ילד או שיש בר מצווה ואומרים שתרבו נחת מהילדים, כאילו זה שתגרום להורים שלך נחת, כאילו הילד צריך לגרום להורים שלו נחת. במקום שיגרום נחת לעצמו הוא צריך לדאוג לכולם שיהיה להם נחת וזה התפקיד שלו. וזה אפילו שזור בתרבות שלנו בתור משהו שהוא מאוד מאוד מקובל. וצריך לשים לב לדברים האלה. גם צריך לשים לב לזה שהרבה פעמים מסתכלים על ילד שהוא גדל במשפחה ואומרים, ההורה אומר עליו, הוא קופי אני, הוא אני בקטן, הוא בדיוק כמוני, הוא קופי שלי, הוא העתק שלי. הדבר הזה, זה כאילו מבטל את המהות האותנטית של הילד. גם אם הילד מזכיר את אחד ההורים, או את הדוד, או את הדודה, עדיין הילד הוא מהות ישות בפני עצמה, והוא מזכיר את עצמו. הוא לא מזכיר מישהו, הוא יכול להזכיר מישהו אחר, אבל הוא מגלם את עצמו, הוא לא העתק של מישהו אחר. והרבה פעמים בתוך משפחות, אני שומעת את השיח הזה, ואני שומעת את הדיבור הזה של, זה קופי שלי, זה העתק שלי, זה אני בקטן. הדבר הזה הוא מנגנון לא מודע, של ההורה שמטביע את ההשתקפות שלו בילד, והוא מחפש את ההשתקפות של עצמו בילד, וזה אחד מהשורשים של הביטויים הנרקסיסטיים. אני לא אומרת אגב שכל מי שאומר את זה על הילדים שלו הוא נרקסיסט, לפעמים אומרים את זה בצורה לא מודעת, אבל זה צורך נרקסיסטי, וצרכים נרקסיסטיים יש לכולנו. הצרכים הנרקסיסטיים שמחפשים מה, איפה אני בתוך זה, איפה אני בסיפור, אני ואני, לכולנו יש את הדבר הזה. ומה שמבדיל בינינו לבין נרקסיסטים עם הפרעת אישיות נרקסיסטית, זה מודעות. זה בעצם המודעות שלנו לעניין. הפרעת אישיות נרקסיסטית, לא, בן אדם שיש לו את זה, הוא לא מודע לזה שמה שהוא רואה זה הפרעה, או שזה משהו שמנתק אותו מהמציאות, והוא לא רואה את המציאות באופן מלא. אבל בן אדם שיש לו, נאמר, נטייה נרקסיסטית, או צורך נרקסיסטי, ואני אגיד לו, אתה שם לב שזה מאוד נרקסיסטי להלביש את עצמך על מישהו אחר, וכשהבן אדם הוא לא נרקסיסט, הוא יגיד, וואי, לא שמתי לב לזה, או פעם ראשונה שאני מסתכל על זה ככה. זאת אומרת, יש שם עירות, יש שם מודעות, ויש שם הסכמה, לבחינה עצמית. לנרקסיסט אין הסכמה לבחינה עצמית. מבחינתו הוא מושלם, הוא חי בתוכנה שלו, שהוא מושלם, הוא חי בתדמית שלו, שהוא המציא לעצמו, ובתדמית שלו הוא מושלם, ולא חסר לו כלום, ואין לו מה לתקן, ואין לו מה לרפא, ואם כבר יש בעיה בדינמיקות, אז הבעיה היא של האחרים, יש שם השלכה על החוץ. אז אני רוצה לחזור לעניין הזה, של הדחף הנוירוטי הזה. כשקודיפנדנט חי דרך מקום שהוא לא יכול להקשיב לצרכים שלו, והוא לא מניח את הצרכים שלו בתוך מערכת יחסים, ואומר זה מה שאני רוצה וזה מה שאני צריך, הוא לא שם גבול, ואנחנו לא אומרים את האמת האמיתית לגבי מה אנחנו באמת מרגישים, ונמנעים מימותים ומרצים, לכן מאוד קשה לסמוך על כך. כבני אדם בוגרים, אתם יודעים שאם אתם תבקשו משהו מבן אדם שהוא קודיפנדנט, הוא יכול להגיד לכם כן, למרות שבתוכו הוא לא רוצה לעשות את זה. או שאתם תבקשו ממנו חוות דעת, והוא יגיד לכם את מה שאתם רוצים לשמוע, ולא את מה שהוא חושב. אז זה דבר שבעצם אי אפשר לקיים, גם עם אנשים שהם קודיפנדנט, שהם לא מודעים לקודיפנדנסי שלהם, שהם לא בתהליך של התפתחות, אז אי אפשר לקיים גם איתה מערכת יחסים אותנטית, בריאה ואינטימית, כי אי אפשר לקיים מערכת יחסים אינטימית עם בן אדם שהוא לא פגיע, כי כשאני מדברת על פגיעות, אני מדברת על זה שאתה מביא את הצרכים שלך, ואתה אומר מה כואב לך ומה קשה לך, ולא ברמה של תלונות וקורבנות והאשמות ומריבות ומניפולציות, זה לא פגיעות. פגיעות זה כשאנחנו באים ואומרים מה אנחנו רוצים, ואנחנו גם יכולים לשמוע לא ולקבל את זה שלא כל הצרכים שלנו יענו, ואנחנו יכולים להסכים להרגיש חוויה של דחייה, אם אנחנו מבקשים משהו בכנות ואומרים לנו, לא, אני לא רוצה לתת את זה, או אני לא יכול לתת את זה, ואתם אומרים, אוקיי, אז רק תדעי שזה מה שאני רוצה, ואני מוכזבת, או אני מתבאסת, או קשה לי, אבל בסדר, זכותך. זאת אומרת, יש דיאלוג שהוא יותר פגיע, והוא לא מניפולטיבי. הדחף הנוירוטי הוא לא מבחירה חופשית. זה דחף שהוא הישרדותי. דחף נוירוטי לשרת אנשים אחרים, הוא מבוסס על פחד ואימה מרגשות שליליים, כמו בושה ואשמה. זאת אומרת, הפחד שלנו להרגיש אשמה, בושה, שכועסים עלינו. התחושה הזאת היא כל כך קשה לילד הקודיפנדנט, שהוא יחזב, שכועסים עליו, שמאשימים אותו, שהוא ילד לא טוב, בזה שהוא רוצה את מה שהוא רוצה ולא את מה שההורים רוצים, שיש לו את ה... שהוא מקשיב לעצמו ולא למה שהצרכים של אחרים מצפים ממנו. הפחד הזה להרגיש את התחושות השליליות האלה, הכואבות האלה נקרא להן, מייצר דחף. דחף בלתי נשלט, דחף נוירוטי. לשרת כל הזמן את הצרכים של אחרים ולענות על הצרכים שלהם. לשרת, להיכנע, לספק אחרים. ואפילו להגיע לרמה של לרחם על אנשים שפוגעים בנו. תחשבו על זה. קודיפנדנט הוא ממש המטרה של נרקסיסטים. זאת אומרת, נרקסיסטים מסמנים קודיפנדנט כי הם יודעים שאפשר לנצל אותם, יודעים שאפשר לשלוט בהם, יודעים שאפשר לעשות להם גס לייטינג ומניפולציות, ואפשר לערבב להם את המוח, כי הם משרתים והם כל הזמן יענו על הצרכים של הנרקסיסט, כן? וככל שהנרקסיסט פוגע בבן אדם עוד ועוד ועוד, למה? השאלה היא תמיד, איך היא לא עוזבת אותו? איך הוא עוד נשאר איתה? למה הם מסכימים שיפגעו בהם שוב ושוב? כולם מסביב אומרים להם, הם בעצמם יודעים שהם נפגעים, הם בעצמם יודעים שהם מנוצלים, לאו דווקא בזוגיות, גם בעבודה, גם בלימודים, גם מול כל מיני דינמיקות, שאנחנו יודעים שהאנשים האלה פוגעים בנו. למה? אנחנו עדיין מרחמים עליהם, רואים את המקומות הפצועים שלהם ומרחמים עליהם. במקומות האלה אנחנו נוטשים את עצמנו כמנגנון הישרדות. תקשיבו טוב. האדם הכי מנוסה בנטישה עצמית זה הקודיפנדנט. הוא פשוט אלוף הנטישה העצמית. ואני אומרת את זה גם על עצמי. בתהליכים שעברתי, זאת אומרת, בתקופות שהייתי בהם בחיים שלי, שבהם נטשתי את עצמי על בסיס קבוע, כדי להסתדר עם הציפיות של האחרים, וכדי להיות זאתי המושלמת, שאיפה הזאת למושלמות, השאיפה הזאת למקום שאף אחד לא יגיד עליי משהו רע, חס וחלילה, אני עונה על הצרכים של אחרים, ומקבלת את המדליות האלה, וזהו מנגנון הישרדות. לכן פרפקציוניזם זה מנגנון הישרדות. הוא נובע מבושה, והוא נובע מפחד להרגיש בושה. כי במנגנון ההישרדות, כשיש בושה עמוקה, הקושי שלנו להרגיש את הבושה הוא כל כך גדול, זה כמו אלרגיה לתחושה הזאת של הבושה, אלרגיה לתחושה הזאת של האשמה, אז אנחנו נכנסים למקום שאנחנו מעדיפים לנטוש את עצמנו, ולרצות מישהו אחר כדי לשרוד וכדי לא להרגיש את התחושה הנוראית הזאת שפיתחנו אליה אלרגיה שהיא בעצם בושה ואשמה. במאמר מוסגר אני רק אגיד שבחדר הטיפולים כשאני נתקלת במקרה כזה ולצערי אני פוגשת לא מעט, אחד הדברים שאני מבקשת מהמטופל, המטופלת לעבור דרכם, זה ממש לחוות את הבושה ואת האשמה בגוף, בהקשר לנושא שבו אנחנו עוסקים, שמתוך זה זה עלה, ואני ממש, אנחנו נכנסים פנימה ועושים נשימות, ומתחילים להסכים להרגיש את הבושה ואת האשמה, שהוא כל הזמן או היא כל הזמן בורחים ממנה, ופוחדים להרגיש ומנסים לעשות הכל רק כדי לא להרגיש את זה, אני מזמינה אותם פשוט להיכנס לתוך התחושות האלה, ולשבת ולהרגיש את זה בתוך הגוף, ולהסכים להרגיש את זה בתוך הגוף, עד שזה מתפוגג. ואני רוצה להגיד לכם שזה לא מתפוגג לפעמים מהר, זה מעלה תחושות קשות, יש לנו את הדבר הזה שנקרא פחד מרגשות כואבים, פחד מרגשות שליליים, שנקרא אימוטופוביה. זה ממש פוביה. זה ממש כמו אנשים שיש להם פוביה. זה לא פחד רגיל, זה פחד שהוא היסטרי. ויש אנשים שפיתחו איזשהו פחד היסטרי מבושה ואשמה. הם יעשו הכל, רק כדי לא להגיע לתחושות האלה. הן תחושות מאוד מאוד קשות אצל אנשים מסוימים. וכמו שעובדים עם כל פוביה, הם בסופו של דבר, ככל שהם יותר יסכימו להרגיש את הרגשות שמהם הם פוחדים, ככה הם יוכלו להיות יותר ויותר מחוברים לעצמם, ובהמשך הדרך, להצליח להגיד לאנשים לא ולשים גבולות, כי הם אומרים, אוקיי, אני אגיד לו לא, אז אולי הוא יאשים אותי, או אולי אני ארגיש אשמה, I can take it, אני יכולה להרגיש את האשמה הזו, אני יכולה לעבור דרכה, אני לא אתן לאשמה הזו לטרפד אותי, ולהיות בשבילי הגדר החשמלית, השוקר החשמלי שאני אומרת, אוקיי, מפה, מהכלא הזה, אני לא יכולה לצאת כי יש גדר חשמלית, ואם אני אנסה לגעת בה, היא תחשמל אותי. ככה האשמה והבושה עובדות איתנו ב-co-dependency. אז בואו נפריד, בין האמפתיה הבריאה שלנו לאחרים, כן? יש דבר כזה של אמפתיה בריאה לבני אדם, אתם רואים אנשים אחרים, אתם חווים כלפיהם חמליים, הם סובלים, קשה להם, אבל יש מצבים שאני קוראת להם נאמנות כלבית, לא להיעלב בבקשה. כלבים, למשל, הם נאמנים לבעלים שלהם באופן עיוור, גם מלבד מקרים מאוד מסוימים שכלבים בורחים מהבית, כי כנראה המצב מאוד מאוד קשה, ויש להם גם לאן לברוח, אבל במצב שבעלי חיים הם מאוד מאוד תלויים בבעלים שלהם, ומפתחים נאמנות שהיא ללא תנאים לבעלים שלהם, לא משנה איזה בעלים יש להם. תחשבו שגם ילדים, ובעיקר קודיפנדנס, מפתחים נאמנות כזאת להורים שלהם, ולאנשים שהם נקשרים אליהם, שנוצרת להם היקשרות, attachment, שיש להם קשרים עמוקים וחזקים, אז להם הכי קשה לקום ולעזוב בן אדם שהוא מתעלל. קשה להם, הם ממש נקשרים ומפתחים סוג של נאמנות ויכולת ספיגה פשוט בלתי נגמרת למצבים שמישהו אחר מזמן היה קם והולך. והמניפולטיביות מתפתחת בגלל הקושי, הפחד להתאמת או לבטא את הצרכים שלנו. לצרכים שלנו לא היה מקום מול הורים או בני משפחה נרקסיסטים. לכן השתקנו אותם ותפסנו תפקיד אחר. התפקיד הפנוי שהיה של המגשרים, מטפלים, ילדים הוריים, זאת אומרת ילדים בוגרים לגילה, מתנהגים כמו המבוגר האחראי במשפחה, כמו חברים של ההורים, ברגע שילד נהיה כמו בן ברית של ההורה, איש סוד, חבר שלו, שומרי סוד, יועצים, לימים הופכים להיות מטפלים, עובדים סוציאליים, חברים טובים, אנשי סוד, בני ברית או עוזרים או אסיסטנטים, שזה אחד החזקים. אלה האנרגיות שמסתובבות בעולם עם ה-co-dependency. אלה האנשים שיש להם את הכי הרבה co-dependency, כי כבר מילדות הם תפסו תפקיד של מגשרים ומטפלים ועונים על צרכים של אחרים. זה לא מצב טבעי. כשילד מתפתח בצורה כזו והוא ילד הורי זה לא מצב טבעי. נכון שכולם מוקסמים מזה שהוא ילד בוגר לגילו, ואיזה אינטליגנציה, ואיזה בגרות, ואיזה הבנה, והוא אפילו לפעמים יותר בוגר מהאימא או מהאבא, וכולם מוקסמים מהיכולת הזו. אבל תדעו לכם שזה מצב שעוצר את ההתפתחות הרגשית של הילד בהרבה מובנים, ואפשר לראות את זה שמצד אחד האנשים האלה הם מאוד אינטליגנטיים, ויש להם אינטליגנציה רגשית מאוד גבוהה, ובמובנים מסוימים הם מתנהגים כמו ילדים שאין להם את ה-say שלהם, אין להם את האמירה שלהם, אין להם את הסמכות הפנימית. כשלבן אדם אין את הסמכות הפנימית, לא משנה כמה הוא יהיה בוגר ומבין ומטפל ומכיל, אבל אין לו את הסמכות הפנימית, זאת אומרת שמשהו שם מגיל מאוד צעיר הפך להיות מגשר, מטפל ולוקח אחריות על אחרים, עונה על הצרכים של אחרים, ונוטש את עצמו על בסיס קבוע. כל זה יושב על נטישה עצמית מאוד 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 עמוקה, ולא רואים את זה על פני השטח. צריך להבין את העולם הרגשי ואת מנגנוני ההישרדות בשביל להבין כמה זה עמוק. שוב, אני חוזרת את זה, זה כל כך חשוב להבין את העומק של העניין הזה. שוב, זה דחף בלתי נשלט וצורך בלתי נשלט לשרת אחרים, וזאת בעיה כשמדובר בשילוב של זה למשל עם דת או עם פילוסופיה רוחנית שמדברת על שירות של אחרים ועל רוחניות. אני אומרת לכם את זה מניסיון, גם אני גדלתי בבית דתי, ושם המון מדברים על ואהבת לרעך כמוך, שוכחים את עצמך, את כמוך, ומתרכזים ברעך וברעך, ובלתת לעולם ובלשרת אחרים, וגם בפילוסופיות רוחניות אחרות שנחשפתי אליהן במהלך החיים שלי. אני יכולה להגיד לכם שהשירות של האחרים הוא ממש ראשון במעלה, הוא נחשב לערך עליון לשרת אחרים, ובעצמי מאוד מאוד נכנסתי לזה וראיתי בזה ערך עליון, ברמה כזאת שאפילו לא שמתי לב כמה פעמים אני נוטשת את עצמי בשם הערך הזה. וזה דבר שהוא מאוד מאוד מוטבע בנו, ואני יכולה להגיד לכם שהוא נמצא גם בדעת, גם בפילוסופיות רוחניות, והוא נמצא גם בצבא, תחשבו בצבא, אומרים לך לשרת המדינה, להציל את החברים שלך, להקריב את עצמך, זה ממש ערכים שככה מטפטפים לנו אותם מגיל מאוד מאוד צעיר, זה מתערבב עם הרבה אידיאולוגיות, ושם אותנו במקום שזה נחשב להיות מאוד הרואי, לנטוש את עצמך למען אחרים. העניין הוא שזה גם קצה, כי כמובן יש את הצד הזה שחושב רק על עצמו ולא רואה אחרים, ויש את הצד הזה שחושב רק על אחרים ולא רואה את עצמו. וזה בעצם ההשתקפות של האין ויאנג של הנרקסיסט, זה ספליט, זה קצה, זה פיצול בקוטב אחד, והקודיפנדנט זה הקוטב השני. זאת אומרת שהם מגלמים שני כתבים, אבל הם באים מאותו מקום הכתבים האלה, הם באים שניהם מפוסט טראומה. למה אני קוראת לזה פוסט טראומה? כי בבסיס שלנו אנחנו אמורים להיות שלמים. גם היכולת לשלב ולמזג בין הצרכים שלנו לבין השיתוף פעולה עם אחרים ובכבוד הדדי עם אחרים, זה המצב הבריא. אבל בשלבים מסוימים בילדות שלנו, כשאנחנו חווים טראומה כלשהי, אז המילה הזאת היא מפחידה הרבה אנשים, שומעים טראומה, זה תמיד נשמע משהו מאוד מאוד דרמטי, טראומה יכולה לבוא בהרבה הרבה צורות, וגם בצורות מאוד סמויות, ודיברנו על זה כבר, אבל כשמתקיימת טראומה, בעצם מה היא עושה? היא מנתקת את האדם מהמהות שלו, כמו שדיברתי על זה, פרחה נשמתו, משהו בשלם שלו התפצל, ולא חזר לעצמו, לא חזרתי לעצמי. זאת הטראומה. וכשאנחנו לא חוזרים לעצמנו, יש לנו חלק אחד, שזה כמו להיות פתאום בן אדם עם שתי רגליים, לבן אדם עם רגל אחת, הוא עובד עם צד אחד, צד אחד משותק, צד אחד פעיל. וזה בעצם אומר ששני הצדדים, אם אחד הצד הפעיל שלו זה צד ימין, וחלילה הצד השני, הצד הפעיל שלו זה צד שמאל, הבן אדם השני, אז שניהם נמצאים באיזה נכות, אין מישהו שהוא בעצם שלם. וההתחברות שלנו בחזרה לשלם, זה אומר ההסכמה שלנו לעבור דרך כל הרגשות שבגללם התנתקנו מעצמנו. אם אני לא מסוגלת להרגיש בושה ואשמה, וכל פעם שיש בושה ואשמה אני נכנסת למצב של ניתוק, ואז אני מתחילה לרצות, זה אומר שאני פועלת מתוך אוטומט פוסט-טראומטי. אבל אם אני מסוגלת להחזיר אליי את היכולת לשאת ולעבור דרך כל קשת הרגשות, כולל בושה ואשמה, אני יכולה להרגיש את זה, זה לא יהרוג אותי, זה לא נעים לי, אבל אני יכולה להרגיש את זה, אני יכולה לשאת את זה, וכשאני יכולה לשאת את זה, אני לא מתעופפת מהגוף שלי, ואז יש לי בחירה אמיתית, מה אני רוצה לעשות, האם אני רוצה לענות לצורך של מישהו אחר, או שאני מתוכי מרגישה, לא, אני, זה לא מתאים לי, ואני יכולה להגיד את זה, בלי לפחד מההשלכות שאני ארגיש חלילה אשמה. ואת הדבר הזה מאוד מאוד מטפחים בקבוצות, בקולקטיב. תמיד יש את העניין הזה של להקריב את האינדיבידואל למען השבט. וזה עוד דבר שהוא שזור מאוד עמוק בחברה שלנו. ולעומת זאת, באותה חברה יש קבוצות של אינדיבידואלים שרואים רק את עצמם ולא רואים את הכלל. רואים רק את הפרט, זה האינדיבידואלים הנרקסיסטים. ואנחנו נמצאים בחברה מפוצלת שיש בה גם את אלה וגם את אלה, וברגע שיש פיצול כזה, אז בעצם מה שנוצר זה מין דינמיקה בין שני הכוחות האלה, כוח שולט ומניפולטיבי ונצלני, מנצל את הכוח הנשלט, שהוא גם מניפולטיבי, שהוא מסתיר את הצרכים שלו, והוא רגיל לשרת ברמה של דחף הישרדותי. זה ממש מצב שהדרך היחידה להפסיק אותו זה שכל אחד יתעורר. אנחנו צריכים להתעורר ולהבין את רמת התודעה הזאת שיש בכל אחד מאיתנו, וכל אדם צריך לזהות אצל עצמו איפה אני ואיפה זה פוגש אותי ואיך אני, איך זה משפיע עליי ואיך אני מנוהלת מהדברים האלה. לכן הריפוי שלנו זה ממש להתעורר ולהבין את השורשים הרגשיים שלנו, וללמוד להכיר את עצמנו לא דרך איך שחינכו אותנו, אלא דרך הקשבה פנימה, וזה מסע עמוק, אבל מאוד מאוד משתלם, שכרו בצידו הייתי אומרת. חשוב לי לציין עם זאת, שלא כל בן אדם שאוהב לעזור לזולת, הוא קודיפנדנט, כן? לא כל בן אדם שעוזר ואכפת לו מאנשים אחרים הוא קודיפנדנט, אבל כל קודיפנדנט מרגיש שהוא לא יכול לשים גבולות בריאים, הוא קשה לו, שאסור לו לשים את הצרכים הלגיטימיים שיש לכל אדם, וגם לא לפני אחרים, ומכיוון שלקודיפנדנט יש בעיה של לשים גבולות, גם קשה לו לשים גבולות פנימיים גם לעצמו. זאת אומרת, תחשבו שיש בתוכנו חלקים, בתוכנו פנימיים, שצריכים גם כן גבול. למשל, איפה אני שמה את הגבול בין לשתות כוס קפה אחת ביום, לבין 10 כוסות קפה, לאכול קוביית שוקולד, לבין לאכול 3 חפיסות שוקולד. מה עושה את ההבדל בין האכילה הזאת לאכילה הזאת? זה גבול פנימי. כשיש לנו בעיה של גבולות, זה אומר שגם יש לנו בעיה של גבולות עם האחר, אנחנו גם מתערבבים בעניינים של אנשים אחרים, אנחנו יותר מדי מעורבים, גם אם אנשים אחרים לא ממש רוצים שנתערב להם בחיים, אנחנו מנסים להציל אנשים שהם לא ביקשו שנציל אותם, אנחנו מנסים לתקן לאנשים חוויות שהם לא ביקשו שנתקן להם, יש את הדאגנות הזאת שהיא גם פולשת, והיא לא באמת מכבדת גם גבולות של אחרים, דרך הדחף הזה לשרת. המניפולציות הן גם קשורות לזה, נתינה ללא גבול, אחריות יתר, ואז מה קורה כשנותנים ונותנים ונותנים ונותנים, גם אם אחרים לא ביקשו, אני לא אומרת שזה תמיד קורה מול נרקסיסטים שטובעים וטובעים, ואתה נותן ונותן, לפעמים אנשים לא מבקשים ממך, לא מנסים לנצל ולא שום דבר, הם חיים את החיים שלהם, הקודיפנדנט שלא יכול לחיות בצורה נוכחת בתוך הגוף שלו, ולהתעסק בעניינים שלו, כי הוא רגיל לנטוש את עצמו על בסיס קבוע, אז הוא כל הזמן רואה מי צריך מה, מי צריך מה ממני, איך אני יכול לעזור, איך אני יכול לעזור, שוב, בצורה נוירוטית, לא בצורה שהיא בוגרת ומושכלת, כן? אז המקום הזה של איך אני יכול לעזור, איך אני יכול לעזור, נותן, 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 גם אם לא ביקשו, ויש שם איזה אשליה, יש שם איזו תקווה, הייתי קוראת לזה תקווה רעילה אפילו, תקווה סודית, מוסתרת, לא גלויה אפילו כלפי עצמנו, שאם אני אתן ואתן ואתן, אז ייתנו לי ויתנו לי ויתנו לי בחזרה, ושווה לי להשקיע, כי זה אני נותן ומשקיע באנשים, ויום אחד אני גם אקבל. וכמובן שזה לא עובד. כי אם אתם נותנים ונותנים ונותנים לבן אדם, למשל שהוא לא קודיפנדנט, אז הוא אומר תודה, 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 תודה. אבל אין לו את הדחף ההיסטרי הזה, הנוירוטי הזה, לשרת בחזרה. הוא מקבל, אוקיי, נתת תודה, בכיף. מעריך את זה מאוד. ואז מה קורה? נותנים, 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 ואומרים, הנה, עכשיו אני אקבל משהו. או כשאני אבקש, אז יגידו לי גם כן. ואז הם רואים שאנשים, לא, אנשים חיים את החיים שלהם, אין להם את הדחף הנוירוטי, במקרה הטוב, במקרה היותר קשה, זה שזה נרקסיסט שיודע להפעיל את הדבר הזה, שתיתן ותיתן ולחלוב ולחלוב, אבל הוא ממש לא מתכוון לתת לך שום דבר בתמורה. זאת הסיבה, אגב, שנרקסיסטים, כל פעם שלא נותנים להם משהו, או שלא מסכימים איתם, הם מתחילים להוציא את כל החשבוניות, ולהגיד, אחרי כל מה שנתתי, ואחרי כל מה שעשיתי, הם כאילו ממש סופרים את מה הם נתנו, כדי להגדיל את זה, ולהפוך את זה ליותר גדול, ממה שהם באמת נותנים, וממה שהם באמת מחויבים, ונדיבים כלפי האחר, כדי, הם מעצימים את זה, הם מנפחים את זה, כדי לגרום לך להרגיש חייב. אז אין להם בעיה תמיד לשלוף את כל הדברים שהם נתנו אי פעם, ולהגדיל ולנפח את זה, כן? עכשיו, כשבן אדם שעושה מניפולציות על עצמו ועל אחרים, ואומר, לא, אני רק אתן, אני רק רוצה לעזור, אני רק רוצה לעזור, אני רק רוצה לעזור. ואז, יום אחד אתה צריך, ואף אחד לא עושה את מה שאתה עשית בשבילו. ואז מה קורה? טינה. טינה מבעבעת בפנים, מרעילה את כל הנפש, זו תחושה נוראית, אני נתקלתי בה גם בתוכי, כשעברתי עם מצבים כאלה ותקופות כאלה, ואני נתקלת בה ביום יום שלי, גם בחדר הטיפולים, אנשים שנותנים ונותנים, ואז הם מרגישים את הטינה הזאת, את התחושה של הקדוש מעונה, נתתי ונתתי ונתתי, ולא יצא מזה כלום, אנשים שתו לי את האנרגיה, עשו גרפס והמשיכו הלאה לפרייר הבא. ככה הם מרגישים. והדבר הזה הוא בעצם סוג של עיקוף רוחני, אני קוראת לזה spiritual bypass. זה אומר להשתמש בחוקים רוחניים של ביטול עצמי, לעומת האחרים שהכל סובב סביבם. וכשאנחנו משתמשים בחוקים רוחניים כאלה של ואהבת עליך כמוך, רק שוכחים את הכמוך ועושים למען האחרים ולהקריב למען האחורים וחושבים שזה איכויות אנושיות מאוד טובות ומאורחות, אז אנחנו מתאכזבים ואנחנו תמיד, 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 תמיד נתאכזב אם אנחנו נבוא ממקום כזה. אז מה עושים? דבר ראשון, קודם כל להבין את זה ולהיות הכי כנים, הכי, הכי, הכי כנים, בצורה, מה שנקרא, brutally honest, זה אומר כנות ברוטלית. זה התרגום היחידי וזה נשמע קשה, אה? כנות ברוטלית. כן, להיות כל כך בכנות עם עצמנו, בכנות עם עצמנו, שאנחנו מסכימים להיות קשוחים ביותר, ואפילו קצת במרכאות אכזריים, ולא לעשות לעצמנו הנחות, כמו שנקרא לחתוך בבשר החי, לא לוותר לעצמנו, להסכים לראות איפה אנחנו מזייפים, איפה אנחנו נוטשים את עצמנו, איפה אנחנו מרגישים דחף, ואני יכולה להגיד לכם איך מזהים את הדחף הזה, שאתם לא יכולים לשבת ולהירגע ולהגיד, זה לא שלי, זה לא שלי, אני לא צריכה להציל אף אחד, זה לא אחריות שלי. אני לא אחראית על החיים שלו, אני לא אחראית על האושר שלו, אם הוא מסובך בצרות האלה, והוא בישל לעצמו את הדייסה, ואם אותי זה מכניס לסטרס רק מלחשוב עליו, ולהתחיל להתפרפר ולהיכנס למערבולת, רק כדי לחשוב איך אני עוזרת לו, זה לא מצב תקין, זה מצב שאין שם גבולות, מצב שהנוירוזה חוגגת. אז כדי להכיר את זה, אנחנו חייבים ללמוד את זה, ללמוד את זה ולבדוק איפה אנחנו, איפה יש לנו את התכונות האלה, ואיך אנחנו יכולים להחזיר את עצמנו הביתה. לכן חשוב מאוד לחזור לעולם ערכי. וכשאני מדברת על עולם ערכי, אני מדברת על עולם ערכים שהוא לא קשור לפילוסופיות מסוימות או לדתות או לחינוך. הוא בא ממקומות בסיסיים של אנושיות, כמו אמת, אינטגריטי שזה יושרה, אומץ, כנות, משמעת, מיקוד, ותמצאו לכם עוד יצירתיות. יש מלא 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 רגשות וערכים שאנחנו רוצים להתחייב אליהם ורוצים להכיר מה אנחנו מעריכים. למשל, אם אתם רואים בן אדם שאתם מאוד מאוד מעריכים, ואתם אומרים, וואו, איזה בן אדם מדהים, אני מאוד מעריך אותו, אני מאוד מעריכה אותו. מה אתם מעריכים שם? תחפשו איזה ערכים הוא מייצג. ותתחילו לעשות רשימה איזה ערכים אתם רואים מסביבכם ומעריכים, והייתם רוצים לקחת לכם אותם ולאמץ אותם כמגדלור, כמשהו לחתור אליו. ואנחנו מתחילים מלא כל ערך שאנחנו מעריכים ומאמצים אלינו, זה אומר שאנחנו חיים אותו לגמרי, וכאילו, אם אני מעריכה את האומץ, אז אני תמיד אמיצה. לא, אני לא תמיד אמיצה, אבל אני שואפת לאומץ, אני מכבדת את אני כל הזמן שואפת ומניעה את עצמי לעבר האומץ. לכן, אם אתם נמצאים במערכת יחסים, עם בן אדם מאוד טוב עני, מרוכז בעצמו, דרמטי, מצפה שהצרכים שלו תמיד יענו, תמיד מעורר קונפליקטים בחיים שלו ושלכם. וכשאתם עם אחרים, ואתם נותנים לאחרים, ונותנים להם לדרוש מכם, ולנצל אתכם, או לשלוט בכם, או להפעיל עליכם טרור, או להכריח אתכם להיות האבא והאימא שלהם. יש אנשים שממש מחפשים דמות הורית, וממש מוצאים גם דמויות כאלה, ומפעילים את המניפולציות של, אולי תהיה אימא שלי, אולי תהיה אבא שלי, אולי תיקח עליי אחריות, אולי תטפל בי, אולי תציל אותי, whatever. כל הדברים האלה, הם החסכים האלה, שאנשים מחפשים שמישהו יעשה להם את זה. וזה משהו שההורים שלנו לימדו אותנו. מה שהיינו ילדים, למדנו איך להלך בשדה מוקשים הזה, להיות במערכת יחסים עם אדם שלא שולט בכעסים שלו, או שתלטן, או ביקורתי, או קורבן, או ילדותי, או סופר תובעני, לא מרוצה מכלום רוב הזמן, בולעני, שואב אנרגיות, ואנחנו כקודיפנדנס מסכימים לתנאים הגרועים הללו, מכל מיני סיבות, כי אנחנו לא רוצים לצאת למסע הזה לבד, או באומץ, או שאנחנו לא מאמינים בעצמנו. המסע הזה שעובר דרך ביצות של מים עומדים, תקועים, של רגשות שאנחנו פוחדים לטבוע בהם. כשאני מדברת מים עומדים, אני מתכוונת לרגשות תקועים במערכת הרגשית שלנו, שאנחנו פוחדים לטבוע בהם. מה אנחנו הכי שונאים להרגיש? מה אנחנו הכי שונאים להרגיש? מהניסיון שלי, זה אשמה. זה רגש מספר אחד שחוסם אותנו, וגורם לנו להעמיד אנשים, גורם לנו לא להעמיד אנשים במקום, סליחה, ולא לשים להם גבול. אנחנו לא שמים להם גבול, אנחנו מתקשים לסרב לדרישות שלהם, אנחנו מגיבים למניפולציות שלהם, ועונים למניפולציות שלהם, ומשרתים את הצרכים שלהם, וכל הדברים האלה, אנחנו לא למדנו לא לעשות את זה, לא לפעול מתוך הדחף להציל אותם. והדבר השני שקודיפנדנט מאוד פוחדים להרגיש, זה חוסר שליטה. חוסר שליטה. אני רוצה להגיד לכם משהו. ריצוי זו דרך לא גלויה, אבל זו דרך מניפולטיבית ולא מודעת לשלוט בהתנהגות של אחרים. איך? אם אני מרצה, אז לא יפגעו בי, אז ככה אני שולטת בבן אדם האחר, מה הוא ירגיש כלפיי? אם אני רוצה שהבן אדם הכעסן הזה והשתלטן הזה לא יחטוף את כיף זעם ויתפרץ עליי, אז אני ארצה אותו. ואני אשאר קטנה, ואני אשאר קלה עבורו, במובן הזה שאני לא יאיים עליו, אז ככה הוא לא יתקוף אותי. לכן, ריצוי זה נשמע כמו אופי נוח, אבל חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם שאנשים שמרצים, הפחד הכי גדול שלהם, זה לאבד שליטה. זה לאבד שליטה על התנהגות גם של אנשים אחרים. ומה שמדהים, זה שהפחד מאובדן שליטה, נמצא אצל הקודיפנדנט בדיוק כמו שהוא נמצא אצל הנרקסיסט. כן? זה, אצל שני הצדדים, הפחד באובדן שליטה הוא מאוד מאוד חזק. אלא שהנרקסיסט הוא פולש לגבולות של האחר, ומספח אותו לאג'נדה שלו. זאת אומרת, הנרקסיסט מספח אותנו לאג'נדה שלו, למה שהוא רוצה. קודיפנדנט משרת, הוא הופך להיות המשרת הכי טוב, הכי קרוב לנרקסיסט, איש סודו, נושא כליו. תחשבו על בוס נרקסיסט שהוא מספח קודיפנדנט שבטבע שלו הוא משרת, והוא פשוט מספח אותו אליו והופך אותו למספר 2 שלו, כן? אתם מכירים את האיש סודו, היד ימינו הזה? אז היד ימינו הזה הופך להיות המשרת הכי טוב, קרוב לנרקסיסט, איש סודו, נושא כליו, החבר הכי טוב, זה שמכיל, סופג, ועוד ועוד תכונות שנחשבות לטובות, כן? אבל זה לא נובע מבחירה אמיתית, זה נובע מפחד, הפחד להיענש על ידי השפלה, נידוי, בושה, שיימינג, אלימות, ניכור, התעללות וכו'. ככל שהקודיפנדנט יותר קנוע, ככה ניתן לשלוט במזג הרע של הנרקסיסט שלא שולט בכעס שלו. אני אחזור על זה שוב. ככל שהילד והילד המבוגר אחרי זה, שגדל להיות המבוגר הזה, ככל שהוא יותר כנוע, ככה הוא שולט במזג. אתם מכירים את האנשים העצבנים האלה שמאבדים שליטה ואומרים, רק משה יכול לדבר איתו, רק לו הוא מקשיב, רק הוא יכול להרגיע אותו. מי זה המשה הזה? סליחה, לכל משה שמקשיב לי, כן? אבל הדבר הזה, התפקיד הזה ש... הבחור משה לקח על עצמו, זה התפקיד של לדעת איך להרגיע את המפלצת, לרצות אותו, להכיל את המפלצת, להרגיע אותה. הקודיפנדנט יודע לעשות את זה. קודיפנדנט שונאים להרגיש אשמה. זה מעורר אצלם את הפלשבק הזה. הפלשבק של הטראומה שמחזיר ישר לתחושות קשות מהילדות. זה פשוט מנגנון לעקוף את הטראומה. הפלשבק הזה שיחזיר אותנו ישר לתחושות קשות מהילדות, זה אומר שהקודיפנדנט הם ילדים הוריים, זאת אומרת שאימא או אבא שלנו הכריחו אותנו לשחק את התפקיד הזה של החבר, בן ברית, זה שמספרים לו את הסודות שלהם, גם לפעמים מרחלים איתנו על ההורי השני לדוגמה, או מגלמים את הילדותי בין שני ההורים. זאת אומרת, אם יש ילד הורי, ויש ההורה הנרקסיסט, אז זה, הוא פשוט הילדותי. הוא יותר ילדותי מהילד. הילד נאלץ להכיל את ההורה, במקום שההורה יכיל אותו. זאת כפייה רגשית. זאת כפייה רגשית, ואני רוצה להגיד לכם משהו שישמע לכם נוראי, אבל זה מושג שאני נתקלתי בו לפני 15 שנה, באיזה ספר זנוח ונשכח של ג'ין ג'ינסן, שנקרא Reclaim Your Power. סליחה, Reclaim Your Life, והיא אומרת, היא קוראת לזה גילוי עריות רגשי. כמו שיש גילוי עריות שהוא פיזי, מיני, כן? שזה בצורה חלילה, בלתי הולמת, לחשוף את הילד למיניות עם ההורה, או עם בן משפחה, תחשבו שבצורה בלתי הולמת, ההורה חושף את הילד לעולם רגשי, ולשיח רגשי שהוא לא תואם, את הגיל של הילד. הילד לא צריך להיות חשוף לבעיות הנפשיות של ההורה, או לבעיות הכלכליות של ההורה, או לבעיות שיש לו עם הבית זוג או הבת זוג שלו. זה משהו שהוא לא אמור להיות בכלל עניינו של הילד. הילד לא צריך להיכנס בין ההורים שלו, הוא לא צריך להתערבב בעולם של המבוגרים, בגילי הילדות כמובן. אני לא מדברת על זה שגדלנו כבר ו... התפתחנו וההורים שיתפו אותנו בכל מיני דברים, זה משהו אחר. אני מדברת בשלבים האלה שילד צריך להיות ילד, ושההורה יכיל אותו ולא הילד יכיל את ההורה. אז במקום הזה שהילד הוא הורי, אם מישהו מכם היה ילד הורי, אתם יכולים להבין ולזהות את זה, את המקום הזה שמרחמים על ההורים, ודואגים להם ומזדהים איתם, וזה מה שהם רוצים באותו הזמן, מה שחשוב זה מה שההורים רוצים. ובו זמנית שאתם נענים לצרכים של ההורים ומרחמים עליהם ומזדהים איתם ורוצים לעשות להם רק טוב ונחת, כמו שאמרנו, אז במקום הזה אנחנו נוטשים את עצמנו. ואת מה שאנחנו מרגישים, ואת מה שאנחנו רוצים. אנחנו לא יכולים לקיים את העולם הפנימי שלנו, עם הצרכים הילדיים שלנו, בו זמנית כשאנחנו עונים על הצרכים של ההורים שלנו, לצרכים הילדיים שלהם, על הרצונות שלהם, על התביעות שלהם, על התובנות שלהם, על הבולענות שלהם. אנחנו לא יכולים גם להיות ההורה, או איש סוד של אבא ואמא, וגם להישאר ילד שקשור לצרכים שלו. זה לא הולך ביחד. ואז אנחנו פשוט מתנתקים מהאני האותנטי שלנו, אנחנו נוטשים את עצמנו, נוטשים את הרגשות שלנו, נוטשים את מה שאנחנו רוצים, ומדחיקים בזה את האני האותנטי שלנו. פשוט נהיה מודחק. זאת הסיבה שיש כל כך הרבה מצבים במערכות יחסים עם בגידות, שבין הזוג הנבגד או בת הזוג הנבגדת כל כך ממהרים לסלוח. אתם בטוח שמעתם על מצבים כאלה שבין זוג או בת זוג שנבגדת, הם ממש ממהרים לסלוח ולשכוח ולתתם מתחת לשטיח. הם ממהרים להדחיק התנהגויות נרקסיסטיות ולהבין במרכאות את הנוירוזה של האחר. בדרך כלל שבן זוג נמצא במצב הזה, אז הוא גם מתערבב והוא מרחם ואומר, למשל, אם אני הבת זוג הנבגדת, אני אגיד, הייתה לו ילדות קשה, וקשה לו בעבודה, והוא לא אשם, זה מה שהוא ראה בבית, וכל מיני דברים, שאנחנו שכחנו, גם שבילדות שלנו, לא לקחנו דבש, גם אנחנו עברנו דברים, אבל זה לא אומר שאנחנו מתנהגים ככה כלפי אחרים, תבינו, זה, אין הצדקה לזה שלמישהו מאיתנו הייתה ילדות קשה, אין שום הצדקה שנתנהג בצורה נצלנית ופוגענית, ונפגע במישהו אחר, מילא אם עשינו את זה בצורה לא מכוונת, בצורה לא מודעת, ותפסנו את עצמנו ואמרנו, וואו, זה ממש כואב לי לחשוב שפגעתי ככה בבן אדם אחר, אני רוצה לעשות תיקון, אני רוצה לשנות את ההתנהגות הזאת, או את השורש של ההתנהגות הזאת, לרפא את זה, זה משהו אחד. אבל זה לא דרך חיים להגיד, אני לא, הייתה לי ילדות קשה, שיבינו אותי, מה אכפת לי, אני לא לוקחת על זה אחריות, ככה גדלתי, זה מה שלימדו אותי, whatever, או אני לא לוקחת אחריות כי אני פצועה במקום הזה, בדרך כלל האנשים האלה גם לא חושבים ככה, האחרים, ה-co-dependent חושבים עליהם את זה, מסתכלים מהצד ואומרים, כן, אני יכולה להבין מאיפה זה הגיע לו, וזו נקודת תורפה אצל co-dependent, כי זה תלותיות, הפחד הזה, התלות באחר, הפחד לקחת אחריות מלאה ומוחלטת על החיים שלנו ועל הבחירות שלנו. תשימו לב שה-co-dependent הוא לא קורבן פסיבי, הוא קורבן פעיל, משתתף בתפקיד שלו באופן מלא, ואפילו הייתי אומרת בלהט. ממש מושקע בזה מאוד מאוד מאוד. co-dependent יכול להיות מאוד מאוד מושקע בלקחת אחריות מלאה על אחרים, אבל לא על החיים שלו, לא על החיים שלנו ולא על הבחירות שלנו. וקל לקו-דיפנדנט פשוט לנטוש את עצמו ולטפח מישהו אחר. משהו בחיים לא יעשה בשביל עצמו, ממקום לא מודע. במיוחד לאחר שהוא גדל עם הורה, אם מישהו מאיתנו גדל עם הורה, שפשוט קצץ לנו את הכנפיים, התערבב איתנו, יצר בינינו תלות, לא למדנו להיות עצמאים, לא למדנו לעמוד ברשות עצמנו, ההורה הזה הרבה פעמים מאוד מתערב כלכלית, כל הזמן נותן ומשדר לילד מסרים שאתה לא יכול בלעדיי, אתה לא יכול להסתדר בחיים, אתה לא יכול לפרוס כנפיים ולהצליח בלעדיי, תמיד אתה תצטרך אותי. לא למדנו להיות עצמאים, לעמוד ברשות עצמנו. הרבה אנשים שהם co-dependent, הם גם לא עצמאים כלכליים. זאת אומרת, הם לא עצמאים כלכלית. הם תלויים, פוחדים להוביל את עצמם באופן מלא. תמיד יהיה מי שיפרוס עליהם חסות, או ייקח עליהם שליטה. יהיה להם מאוד קשה ללכת לעבר עצמאות, לא רק כלכלית, עצמאות בכלל, של למשל, להיות יזמים עסקיים, לפתוח, תמיד אם הם יהיו יזמים עסקיים, אני רואה את זה הרבה פעמים, אנשים שהם co-dependent, הם בדרך כלל יקחו להם שותף, שהוא יהיה המנהל והשולט בסיפור, והם יהיו כמו משרתים בתוך זאת אומרת, תהיה חלוקת תפקידים מאוד מאוד ברורה, שבה הם לא ייקחו אחריות מלאה. בכל מקרה, כדי להיות עצמאים, באמת, זה מתחיל מההסכמה, להחזיר לעצמנו את הכוח ואת הסמכות, במובן הזה שגם אם אף אחד לא יסכים איתנו, וכל השבט ינדה אותנו, ואף אחד לא ירצה, נאמר, להיות בצד שלנו, אם אנחנו מסוגלים, אם אנחנו מסוגלים לעמוד בזה, להיות במקום שאת אומרת, אני אומרת לעצמי, לא כולם חייבים לאהוב את הבחירות שלי, לא כולם חייבים לאהוב את הסגנון שלי, ככה אני, ואני הולכת עם האמת שלי, אני לא נוטשת את עצמי. ואם אני מסוגלת להתמודד עם ההשלכות שתהיינה על זה שהלכתי עם האמת שלי ועם האני האותנטי שלי, כל עוד לא עשיתי משהו שפוגע בצורה מכוונת במישהו. אתם יודעים, אנשים יכולים להיות נפגעים, זה לא בעיה לאנשים להגיד, זה פגע בי מאוד שאת קמת והחלטת לעשות ככה וככה. מה פגע בך? פגע כי היא ציפתה שתישארי איתה צמודה אליה מתחת למטריה שלה, ולא תפרסי כנפיים ותעופי לעבר הנתיב שלך. סתם דוגמה, אפילו לא נכנסת לפרטים, כן? המקום הזה, שאנשים מבטאים את הפגיעה שלהם, בעצם זה שאנחנו רוצים להיות מי שאנחנו, זה פוגע בהם, זה מקום שאנחנו צריכים להתגבר עליו. לא כולם חייבים להסכים איתנו. זאת אומרת, שקודיפנדנט, שמזהים את עצמם כ-co-dependent, וגם אם הם לא מזהים את עצמם, הם לא יכולים לבוא ולהגיד, אני co-dependent, אני בן אדם טוב, אני עושה הכל בשביל כולם, אני אמפת, אכפת לי מכולם, אני רוצה רק לעזור, אני רוצה רק להציל, אני רוצה רק לתרום לכולם, ואני לא יודעת למה מתייחסים אליי ככה. אתם יודעים למה מתייחסים אלינו ככה, כולנו יודעים את זה, כי אנחנו משתתפים פעילים, אנחנו מגלמים ממש בכישרון גדול את התפקיד של המשרתים האלה, את התפקיד של האנשים שמרצים ומרצים ומרצים ולא לוקחים אחריות. אנחנו מרוויחים מזה משהו, כי זה דורש אומץ וזה דורש כוחות פנימיים וזה דורש סמכות פנימית ובגרות אמיתית לקחת את עצמנו ולהוביל את עצמנו בחיים האלה לפי האמת שלנו, לבטא את עצמנו ולא להישען על מישהו בצורה תלותית. אפשר להישען מדי פעם, אבל לא בצורה שזה התנאיה תלותית, אני לא יכולה לבד. אם אנחנו תלותיים באחר, אנחנו נרצה אותו, אנחנו לא נהיה מי שבאנו להיות כאן. אם אתם מרגישים שאתם תקועים בחיים, שאתם לא חיים את האמת שלכם, שאתם לא חיים את הערכים האמיתיים שלכם, שאתם לא חיים את האני האותנטי שלכם, שאתם לא מגשימים את החלומות שלכם ומממשים את הצרכים שלכם והולכים בצבע שלכם, בגוון שלכם, בנתיב שלכם הייחודי לכם, זה אומר שיש שם בחירה לרצות אחרים ויש שם בחירה לא מודעת. אני לא מדברת על בחירה מודעת, אני מדברת על התנאיה הישרדותית. זאת אומרת, יש לרפא את הפחד הזה מלהרגיש אשמה, מלהרגיש חוסר שליטה, להסכים להתמודד עם כל קשת הרגשות, ולהסכים לצאת מהסיפור הזה שאומר, מישהו יפרוס עליי חסות, מישהו יגלה אותי, מישהו יציל אותי. אין מציל, חברים, אין מציל. לפני הרבה שנים, כשגרתי בתל אביב, הלכתי בחורף להליכה בגשם, והיה מזג אוויר ממש, הייתה סופה. והייתי כל כך נסערת בנפש שלי, שהייתי חייבת לצאת לסיבוב, והלכתי לים במזג אוויר הסוער הזה. וממש דיברתי עם אלוהים ואמרתי, תן לי סימן, מה אני צריכה לעשות? הייתי בתקיעות גם בחיים האישיים שלי וגם בעבודה שלי, וחיפשתי ישועה, אני ממש זוכרת היום הזה, חיפשתי ישועה, זה היה שעת ערב, חושך, גשם, רעמים, ברקים, בלגן, ואני הולכת ואני בוכה כל הדרך בחוף הים ואומרת, אלוהים תן לי סימן, תן לי סימן. ואז אני רואה שלט ענק מול הפרצוף שלי, שכתוב עליו, אין מציל, זה היה בים וזה היה בחורף, ואין מציל, לא היה מציל בעונה. ואני רואה פשוט שלט, אין מציל. ואי אפשר היה להתעלם מזה, בחוויה שלי זה היה הסימן שאני קיבלתי. אין מציל, אין, כאילו ממש הרגשתי צמרמורת בכל הגוף, לא בגלל שהיה קר בחוץ, כי הייתי לבושה היטב, אבל הייתה צמרמורת כזאת שאומרת, כן, כן, זה מרגיש נכון, והבנתי את זה. הייתי צריכה להפנים את הדבר הזה, והשלט הזה עדיין עומד לי מול העיניים, כאילו זה קרה אתמול. אין מציל, אין מי שיציל אותנו מלבד עצמנו. אנחנו ההורים שלנו, אנחנו ההורים הרגשיים המיידיים של הילד האבוד, הקודיפנדנט, המרצה, המפוחד, זה שמפחד לצאת לעולם ולצאת לחיים ולחשף ולהיות פגיע ולבטא את האמת שלו. אנחנו הסמכות וההורים הפנימיים של החלק הילדי הזה, שהוא משרת אחרים, אבל הוא לא קשוב לעצמו. זאת אומרת, אין מציל בחוץ. אתם, כל פעם שתחפשו מישהו שיפרוס עליכם חסות, אתם בסוף תתאכזבו, ככה זה קורה תמיד. כי כשבן אדם לא לוקח אחריות מלאה על החיים שלו, ולא אומר, אני הסמכות בעולמי, אני מוביל את עצמי, אני מנהיג את עצמי מבפנים, אם אין לנו את המקום הזה שאוחז את ההגה בשתי ידיו ואומר, אני יוצא לחיים שלי באמת, ואני הולך לחיות את החיים שלי כמו שנועדתי לחיות מתוך העולם הערכי שלי ומתוך האותנטיות והאמת שלי ומתוך ההקשבה שלי ללב, אם אנחנו לא הולכים למקום הזה, אנחנו נשאר קטנים. וכשאנחנו נשארים קטנים, אנחנו מפחדים ונעשים תלותיים ומחפשים מישהו שייתן לנו אישור, וזה מקום שמנציח את ה-codependency. אני מקווה שהדברים האלה שאמרתי, פגשו כל אחד ואחד מכם במקום שבו הוא היה צריך להיפגש עם זה. זאת אומרת, יכול להיות שלא זיהיתם את כל הנתונים שנתתי כאן, ואמרתם, לא, את זה אני פחות ככה, את זה אני יותר ככה. זה פשוט פריסה, כי אתם יודעים, זה, כל אדם הוא עולם בפני עצמו, וכל, אצל כל בן אדם זה משתלב בתוך החיים, ונעשה ומתעצב בתוכנו, בצורות ייחודיות, לאיך שזה מתעצב בתוך הנפש שלנו. ולכן אנחנו המטפלים בעצמנו. אני רק מציעה כאן את התוכן הזה, כדי שאתם תיקחו אותו אליכם, תבדקו אותו, תהרהרו בו, תטמיעו אותו, ותראו איפה זה פוגש אתכם, ותראו מה מהדברים האלה מעוררים בכם את הרצון לשינוי ולריפוי, ולקחת אחריות מלאה, ולהגיד, אם אין מציל בחוץ, אז אני הולכת להציל את עצמי, אז אני הולך להציל את עצמי. אגב, זה לא מתנגש לבעלי האמונה שבינינו, כי אני גם, יש לי אמונה בבורא עולם, אבל אתם יודעים שבן אדם צריך, אי אפשר לעזור לבן אדם שלא עוזר לעצמו, ואי אפשר לעשות את ה... לחולל את העזרה הגדולה הזאת, מה שנקרא לחולל ניסים, לבן אדם שלא מוכן לקחת אחריות מלאה, על החיים שלו. ואגב, אני, דבר אחרון שאני רוצה להוסיף. יש ספר מדהים שנקרא קורס בניסים. ספר מאוד מאוד עבה, רוחני, פסיכולוגי. ובספר הזה הם מגדירים מה זה נס. נס זה שינוי בתפיסה, מפחד לאהבה. ואני רוצה להרחיב את זה בהקשר שלנו. נס זה שינוי בתפיסה שלנו את עצמנו ממקום מפוחד ששורד ומפחד מה יגידו עלינו ואיך יתנהגו אלינו ממקום כזה לאהבה, זאת אומרת לאהוב את עצמנו, לקחת אחריות על עצמנו ממקום אוהב, להפנות מבט אוהב וחומל ומכיל אותנו, את הילד הפנימי, ושם כשאנחנו מפנים אלינו מבט אוהב, מבט מכיל, מבט שאומר, אני ראוי, אני ראויה, אז אנחנו יכולים לחולל את הנס. זה הנס. זה הנס של החיים שלנו. לשנות את התפיסה מפחד לאהבה. אז אני מאחלת לכולנו ימים של ניסים פנימיים, ניסים אישיים, ואינשאלה גם ניסים קולקטיביים לכולנו. אז עד הפרק הבא, אני שולחת לכולם חיבוק וברכות לניסים ונפלאות ולאהבה עצמית ולעני האותנטי שלנו שיתעורר ויפרח ויתבטא בעולם. להתראות.